שלום רב למאזינים היקרים בפינת צופי ישועה, שיעוריו של הרב צבי יהודה זצ"ל על ספר ירמיהו כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל זצ"ל. אנחנו עומדים כמעט בחלק האחרון, כוונה הרב עוסק בפרקים האחרונים של ירמיהו. המסכתה של הגויים, הפרקים מ"ה עד נ' הם דברי ירמיהו אל הגויים. באופן תמציתי נזכיר כיצד השתלשלו הדברים. גם בישעיה, גם ביחזקאל יש אל הגויים. גם בישעיה ישנם פרקים בין י"ג, י"ד לכ"ב, ישנם פרקים אחדים לגויים. גם ביחזקאל, בפרקים כ"ו עד למד ג' למד ב' ישנם פרקים לגויים. אבל כאן בירמיהו באופן מיוחד עם מסגרת מיוחדת. הפרקים מתחילים דבר השם אשר היה אל ירמיהו אל הגויים. כשיש הקשבת דבר השם במיוחד, הכוונה דבר השם המיוחד אלינו, יש גם פגישה שלנו עם הגויים. ישראל וגויים, ישראל ועמים. הגיוני מאוד לכן לעמוד על ענייננו, עניינם של ישראל. לכן נמשכו לנו הדברים לברר מה אנו, הגדרות של ייחודנו הישראלי. הכוונה לדברי הרב בשיעורים האחרונים שעמד על תכונותיהם של ישראל. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, מכירים טובה, כך הסביר הרב את דברי הפסוק, יבוא גוי צדיק שומר אמונים. כשקשר עם זה דברי הגמרא שאומרים אמנים, ועוד נביאים, הגמרא בפסחים, אם אינם נביאים בני נביאים הם, ענבים, הפסוק בתהילים, יפאר ענבים בישועה. סיום הדברים האלוקיים של ירמיהו, מעט מאוד אנשים שרואים את מעשה השם. יש הרבה מאוד לראותו כשמתרגלים, מסתכלים, אז רואים. כל אחד רואה כפי עניינו ביחס לתורה, ביחס לישיבה. נפגשו לנו הדברים, ישראל שעמדו על הר סיני. כוונת הרב למיוחד שבראייה של ישראל באותם הדורות שעמדו על הר סיני לעומת דורות אחרים. וגם בישראל שעמדו על הר סיני היו מדרגות מדרגות, כל אחד קלט כפי מדרגתו. אווירה דארץ ישראל וחוכמה וקדושה, ואוויר וגוש ארץ העמים, אוויר מגדל בבל, הטמטום וההשכחה. כוונת הרב, גם בחוץ לארץ למדו יהודים תורה, אבל בארץ ישראל קובעת הגמרא בבבא בתרא כי אווירא דארץ ישראל מחכים. יש חוכמה מיוחדת בתורה של ארץ ישראל, יש בה גם קדושה נעלה. לעומתה, לא רק שבחוץ לארץ נעדרים האוויר והחוכמה וקדושה של ארץ ישראל, שם נזכר בגמרא אוויר של ארץ העמים שהוא מתמה. גוש של ארץ העמים, גוש אפר שהגיע מחוץ לארץ, על פי הדין יש בו טומאה כטומאת מת. ובסנהדרין, במסכת סנהדרין דף קט, קובעת הגמרא כי האוויר של מגדל בבל גורם לשכוח, מטמטם את שכלו של האדם. בדברי הקדושה יש המשך מקודם והמשך אחר כך, לפניהם ולאחריהם. איסרו חג המשך. הרב קובע שכל קדושה משפיעה על סביבותיה. כמו בחג שיש קדושה מסוימת גם בערב חג וגם למחרת החג, איסרו חג. קדושה משפיעה לכל הכיוונים. מעמד הר סיני גם משפיע על סביבותיו. נתחדשנו, התרוממנו, לא בריחה הביתה. יש המשך אווירה. הרב רומז גם לדברי חז"ל על ישראל באותו הדור, שמהרו לעזוב את הר סיני כתינוק הבורח מבית רבו. לעומת זאת, אנו, מתכוון הרב לבני הישיבה, אוהבי התורה, אנו איננו בורחים, אנו ממשיכים את לימוד התורה. ישראל והעמים, סוגיית האנחנו. מעמד הר סיני בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וברור ענייננו עם הגויים. צריך להתחיל להבין את כל ההיקף הזה. תורה וישראל. עכשיו יהיה המשך מאחריהם. מתכוון הרב כשם שדבר השם שהופיע בהר סיני או בכל החגים נמשך במשהו גם אחרי החג, איסרו חג, כך יש המשך דבר השם אחרי דברי הנבואה לישראל, דבר השם ברמה פחותה יותר בא אל הגויים. דבר השם אל הגויים לא סתם, אלא מתוכנו. כל התייחסות דבר השם אל העולם הוא בזכותם של ישראל, שהם לב המציאות, בגללם ומתוכם נמשך משהו גם אל הסובב אותם, הגויים. פרק מ"ו, הפרק הראשון שפותח בנבואות ירמיהו אל הגויים, פותח במילים אשר היה דבר השם אל ירמיהו על הגויים. כבר בפרק א' נזכר על הגויים, ראה יפקדתיך על הגויים בעם המלכות. הגויים שנזכרים כאן בשמות מפורשים הם הגויים שגם בסביבה. הרב מתכוון לאותם הנבואות המתייחסות לשכנים של ארץ ישראל, עמון, מואב, אדום ומצרים. אפשר לומר שהם רק דוגמה, אבל אלו הם שנזכרו בפרטות. כלומר, דבר השם מכוון בעצם לכל העולם. אבל הוא מתייחס ומזכיר יותר את העמים שהיה לנו מגע איתם. עניין הגויים, אנושיות כללית, לעומת אנושיות פרטית. אתם קרויים אדם. כוונת הרב, כי עם ישראל הוא עיקר האדם, כפי שנזכר בדברי רבי שמעון בר יוחאי במסכת יבמות דף סמך א', שם נאמר, אתם קרויים אדם, ואין הגויים קרויים אדם. עיקר האדם, בתכלית, כפי שנברא על ידי ריבונו של עולם, מתגלה בעם ישראל. גויים צלם אלוקים. יש גם לגויים צלם אלוקים. גם הם בני אדם. יש להם שכל, תרבות. ויש עוד בחינה בגויים, לא ישראל. יש שני צדדים. צד אחד מעולה, צלם אלוקים. צד שני, המאבק נגד ישראל. זהו החלק החלש שבגויים. הגויים בני אדם, עמים, ממלכות, והקדוש ברוך הוא מנהיג את כולם, כשהם לעצמם וביחס אלינו. כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג כל אדם מישראל ביחס כפול, הן בערכו הפרטי והן במילוי תפקידו הלאומי, כך הוא מנהיג את העמים, כל אומה לעצמה, וכן כל אומה ביחסה מיוחד לישראל, כשם לעצמם וביחס אלינו. ציטוט מדברי הגמרא בסנהדרין, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. המלחמות בין העמים לפעמים שייכות להשפעה האוניברסלית, העולמית, שהגויים נדרשים לעם ישראל, לגאולה האחרונה. באופן כללי לא ניכר, לא בולט. אבל יש שייכות. נראה לכאורה שהגויים נאבקים זה בזה, וקובעת הגמרא שהדברים שייכים לגאולה של ישראל. יכולה להיות שייכות אנושית כללית, ויכולה להתבטא בהתנגשויות. בגלל מעמדם המיוחד של ישראל, יש להם יחס לכל הגויים, בחלקם בקשר אנושי חיובי, ובחלקם על ידי מאבק. וממשיך הרב, ועוד דבר, אומרים שם אנושיות, ובכל מדרגות, בצדקות, ברשעות, בקדושה, בטומאה. גם צדיקים, ישנם צדיקים בינוניים ויש צדיקים גדולים, ולהבדיל, יש רשעים קשים ויש רשעים בינוניים, גם בקדושה וגם בטומאה. באופן כללי שלא עשה ניגוי, אנו משבחים את השם על מדרגתנו הישראלית. ודרגות בגויים, הכוונה היא שגם אצל הגויים לא כולם שווים, לא ברשעות ולא בצדקות. בעניינו המיוחד של ירמיהו יש כיוון לגלות. נבואותיו של ירמיהו הם בזמן שעם ישראל בתהליך של התמוטטות, יציאה מארץ ישראל והעברת מקום מושב האומה בחוץ לארץ. בגלות יותר מפגשים עם הגויים. ישראל שיש לו דין עם גוי יסדר באדר. כך קובעת הגמרא בתענית, כי משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן אין לסדר מסע ומתן עם הגויים משפט בחודש אב, לעומת חודש אדר, שאז יש הצלחה לישראל, משנכנס עד אדר מרומים בשמחה, ועל כן אפשר ורצוי לסדר את המסע ומתן דווקא באדר. בזמנים כתיקונה ממשיך הרב, אנו במרכז, מרכזיות, פנימיות, קודש קודשים, והבדילה הפרוכת. הרב מצטט פסוק שעניינו להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים, וכך יש הבדל בין רוח הקודש המגיעה לישראל לזו הנמשכת מישראל גם החוצה אל הגויים. ירושלים ותורת ירושלים, גם בתוך עם ישראל, גם בתוך התורה שלנו, יש הבדל בין התורה שנלמדת בירושלים לתורה של ארץ ישראל, וכן בין התורה של ארץ ישראל לתורה שנלמדת בגלות. מתוך כל זה הקרנה והשפעה כלפי חוץ, מתוך תורת ירושלים, הלב, המרכז, יש גם הסתעפות כלפי חוץ. בגלות ההפך, הרוב לא במולדת ומיעוט במולדת. כמה מיני גויים וכמה מיני מציאויות, מציאותנו בין הגויים, לא כל הגלויות שוות. הבדלה בולטת בין גלות בבל לגלות מצרים. כהנים של בית חוניו, הגמרא במנחות קובעת שהכהנים שכיהנו במקדש מצרים היו חללים, פסולים, שליליות ומידה מרובה. יש יחס שלילי לא רק למצרים, אלא גם ליהודים שגדלו במצרים. כשמרגישים טוב בגלות, אז אסון, חורבן. המחשבה של ישראל במצרים באותם הזמנים לבנות מקדש במצרים, היא מעידה על הירידה הרוחנית הקשה שאפיינה את ישראל שם. ממשיך הרב, אשרי מי שלא מרגיש טוב, שמרגיש את מרירות הגלות. גלות אין מקום בגלות לבית מקדש. להפך, המיוחד והקדושה של גלות בבל. לעומת מצרים שבנו מקדש ולא השפיעו תורה, אלא רק כהנים פסולים שהיו שם, על בבל נאמר שקרובה לשונם ללשון תורה. בית אביך. הכוונה בדברי הרב, לפי דברי הגמרא בפרק שמיני בפסחים, שהקדוש ברוך הוא הגלה את ישראל לבבל בגלל קרבת הלשון הארמית לעברית, שהיא לשון התורה, וכן בגלל מוצאו של אברהם אבינו משם. משל לאישה, אומרת הגמרא, שכעס עליה בעלה, ואמר לה לכי לבית אביך. אם כן, יש לנו קרבה לבבל יותר מאשר לשאר הארצות. לעומת מצרים שהיא ערבת הארץ, הטמאה שבכל ארצות העולם, בבל היא החשובה שבכל ארצות העולם. קרוב ללשון תורה, עניינו חשיבות, לשון ארמית, לא לשון תורה, אבל קרוב. אמנם הארמית איננה לשון תורה, אבל היא קרובה לכך. אחרי 10 גלויות שגלתה הסנהדרין, כפי שמתואר בסוף מסכת ראש השנה, מטבריה, המשך היהדות הגדולה בגולה, סורה, נהר דעה, פומבדיטה. אלה שלושת הישיבות הגדולות ששם נאמרו ונכתבו דברי התלמוד הבבלי. יש אומרים דווקא העולה מבבל עובר בעשה. כוונת הרב לדברי הגמרא בכתובות דף קי"א, שמביאה את מאמר רב יהודה שאומר שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל, וכוונתו היא שדווקא באותו זמן האיסור לצאת מבבל, משאר הארצות אפשר לעלות לארץ ישראל, אבל לא מבבל. מתכוונת הגמרא, אומר הרב, לא תחליף, אבל המשך. הכוונה שגם לדעת רב יהודה אין בבל במקום ארץ ישראל, אלא רק מקום שהות זמני שהוא גדול בערכו מכל חוץ לארץ, ולכן קובעת הגמרא שם כי כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כך אסור לצאת מבבל לארצות אחרות. רבי יוחנן התפלא, כוונה לדברי הגמרא בברכות, איך מאריכים ימים בבבל? שמע שיש זקנים בבבל והיה קשה לו להבין, הרי כתוב למען ירבו ימיכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. רק בארץ ישראל צריכים יהודים להרגיש טוב עד שחייהם מתארכים, אבל בבבל? עד שאמרו לו מקדמה ומחשכה לבי כנישתה. כיוון שבבבל היה המשך של תורה ומסירות לתורה, היה בזה קשר עם ארץ ישראל ועם חיי הטובים. לכן אפשר היה להאריך ימים גם בבבל. הגלות, אומר הרב, בולטת ממש בכל תוקפה אחרי תקופת הגאונים. עד אז יש מרכזיות. עד תקופת הגאונים, עד סוף תקופת הגאונים, בסביבות 1,000 שנה מאחרי דורנו, עד אז עם ישראל ישב בצורה מרוכזת. קודם הייתה התורה בארץ ישראל, בזמן המשנה, ואחר כך בבבל, עולם התורה היהודי היה מרוכז קרוב ל-800 שנה בבבל. ראשית בימי האמוראים, תקופת התלמוד הבבלי, אחר כך הסבוראים בתקופת הגאונים הארוכה. התקופה הארוכה ביותר של עם ישראל באיזה ארץ שהיא בעולם מלבד ארץ ישראל היא בבבל. עד אז יש מרכזיות. כשיש מרכזיות יש אורגניזם. צורתו של עם ישראל כאומה מיוחדת הייתה הן בזכות ישראל, ארץ ישראל, והן בזכות התורה. כך שגם בבבל, כשהתורה הייתה מרוכזת בעם ישראל המרוכז, הייתה עדיין צורה של אומה לעם ישראל. אחר כך הגיע זמן, אחרי חורבן תקופת הגאונים, הגיעו ימי הביניים הקשים, ששם היה עיקר קושי הגלות הנורא. שם נחלקו היהודים ליהודי ספרד ואשכנז, צרפת, איטליה, אנגליה, מרוקו ועוד ועוד. גדר האדם המדבר הלשון. הרב ממשיך לדבר על מעלתם של היהודים באותה תקופה בבבל. חשיבותו של האדם היא בעיקר הלשון, ועל בבל נאמר קרובה לשונם ללשון תורה. כלומר, בבבל יש יחס פנימי רוחני לעם ישראל שהתבטא בקרבת הלשון. בסדר עבודת השם, בסדר התפילה, נשארו אצלנו נקודות בארמית. קדיש, יקום פורקן. בכל תורה שבעל פה, חיי עולם, מציאות החיים, צלצול התורה, צלצול החיים. בתורה שבעל פה, הגמרה, והמשך במשך הדורות על ידי כל חכמי ישראל, המשך התורה שבעל פה שהיא נקראת חיי עולם, לעומת התורה שבכתב שמוגדרת יותר על פי הטור במילים תורת אמת. אם כן, התורה הזאת עיקרה נכתבה בלשון ארמית, ומכאן המעלה הגדולה של אותם הדורות ואותם המקומות שבבבל. יש עניין מיוחד שהתורה הנמשכת תהיה בלשון הארמית. וממשיך הרב בתחילת הופעת המצבים החולניים הריקבוניים של הרפורמים בגרמניה, התחיל ביטול יקום פורקן. מתחילים בקלות. מתכוון הרב לרפורמים שבאו לפגוע ולהתנתק מתורת ישראל, הם התחילו מהחלקים הקלים שבה, שהם התפילות בארמית. בתחילה הורידו את התפילות בארמית, משם פגעו במצוות דרבנן, והגיעו להכירת מצוות התורה היקרות והיסודיות ביותר. נשאר אצלנו בנקודות אחדות, יניקה, אחרי ירושלים וטבריה. ירושלים, בית ראשון, התורה שבכתב, הנביאים, הכתובים, אחר כך אנשי כנסת הגדולה, טבריה, הגליל, המשנה. מיהדות בבל, אחרי ההמשך של המשנה, יהדות בבל. הגמרא מספרת על בתי כנסיות בבבל שנבנו מאבנים שהובאו מארץ ישראל. האבנים הלבבות. בשמואל, שמואל א', נאמר על נבל הכרמלי, שליבו לב אבן. יש לבבות של אבנים, ויש אבנים של לבבות, מקורות חיים. הלב נקרא במשלה מקור החיים, מכל משמר נצור לידך כי ממנו תוצאות חיים. וישנם אבני קודש שמהם שואב עם ישראל חיים, כמו מלב. אמרתי על הכותל המערבי. כוונת הרב למאמר שפרסם בשם כותלנו, הספר מטיבות ישראל, שם הגדיר את אבני הכותל כאבני הלבבות. יסוד חיינו, שאנחנו לא שוכחים את מציאות האווירה של בבל. ייתכן שכוונת הרב שבדורנו, בדורותינו אלה, יכולתנו להמשיך את החיים מתוך המשך האווירה של בבל, והכוונה היא לתלמוד בבלי. התלמוד הבבלי שבנוי על אבני הלבבות שהגיעו מירושלים, מארץ ישראל. אין הכוונה היא לטומאת בבל. שישה פרקים, הרב חוזר לירמיהו, שישה פרקים על הגויים. תפילה מצרים, חריף נורא והיום. ישנם נבואות תוכחה והמאיימות בפורענות קשה מאוד על מצרים. היחס בינינו לבין מצרים מאז ועד הנה. באותם הימים שנכתבו הדברים, הייתה מצרים, המנהיגה הראשית של אויבי ישראל במזרח. היא הנהיגה את כל ארצות ערב ב-20-30 שנה הראשונות של מדינת ישראל כנגדנו. אנו בין מזרח ומערב, מצרים, בבל, צד השווה שניהם גויים, ואם זה הבחנה אלוקית. מצרים טומאה ובבל מולדתכם, בית אביכם. יהויקים הומלך על ידי מצרים, אחר כך הגיע שלטון בבל. מוכרח להיות שלטון בבל, כך היה בזמנו של ירמיהו. 70 שנה היינו מוכרחים לקבל את העול הזה. פרק ממזיין, עוד פרק קטן על מצרים ועל עזה. מה שהיה לנו עם עזה, כיבוש, נסיגה, כוונת הרב, המאבק עם מצרים שהיה במלחמת קדש, במלחמת סיני, ואחר כך במלחמת ששת הימים, כשהמאבק עם מצרים כלל גם מאבק עם עזה. העזתים הם הענף של המצרים, ענף הרשע שצמח ממצרים. מתחיל במצרים, הנבואות על הגויים, מסיים בבבל. על בבל ישנם כמה פרקים. עכשיו אנחנו מוכרחים להיכנס לבבל, ועכשיו בבל עולה על הסוס. באמצע גויים אחדים, מואב, עמון, אדום, לדמשק, כל זה שייך לנבוכדנצר. הכל נרמסים בשלטונו של נבוכדנצר הרשע. הולך חד גדיה. הרב מתכוון, כמו שבחד גדיה, הכלב נושך את החתול, המקל מכה את הכלב, האש שורפת את המקל, המים מכבים את האש, וכך כל הדרך אחד פוגע בשני, כולם רומסים איש את רעהו, כך משתלשלת ההתפתחות הפוליטית. מצרים בהתחלה, באמצע אדום, ונלווים עוד פרקים גדולים, טיפול אלוקי בבבל. עד כאן לענייננו היום, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה את דברי הרב על מלכויות הגויים ובבל בכללם. ועד אז, בשורות טובות, ישורות ונחמות לכלל ישראל, מן הגויים ומן הרשעה העולמית בכלל, אמן כן יהי רצון.